הנשים החכמות שמסתובבות בינינו, ההוגות. אין, אין דברים כאלה בעולם. מה לא עשינו? מה לא קראנו ממך? מה לא...
מדהים, אני
צריכה
ללכת את כל
ההערות. סלוי עם ההערות ועם ה... ואין כריכה, היא כבר נקראה.
מדהים, מה זה הדבר הזה? העותק המדהים הזה.
אז אנחנו זוכות, אנחנו זוכות לארח כאן את אוריה מבורך. רב המחר ההיסטרי שלה יום אחד באוקטובר, שפשוט אנחנו תכף נשמע איך היא אוספת, עם יאיר אגמון המתוק, היא אוספת סיפורי גבורה או סיפורי התמודדות, או תכף היא תגיד לנו איך היא מכנה אותם מהשיבה באוקטובר. אנחנו בשבוע הספר עדיין, ואני רק אציין את הפעם הראשונה שבה מופיע המושג ספר בתורה, ואיך מפרש הבלשן הגדול, הרב שמשון רפאל הירש, את המילה ספר. איפה זה מופיע? בפרשת בראשית. זה ספר תולדות אדם. שימו לב למילים המשגעות של הרב הירש, וספר קרוב לשבר. כי השבר פורץ את הכלל לפרטיו, והסופר חוזר וכולל את השברים לספר. אולי מכאן גם המילה שפר, שזה יופי, הרמוניה. בנות, אני חושבת אישית, נדמה לי שעמוס עוז אמר את זה פעם, אין ספר בלי שבר. זאת אומרת, כשאתה כותב ספר, יש לך איזשהו שבר, ואתה אוסף את שברי הסיפורים האלה ומבקש לאגד אותם באיזשהו משהו מוסבר, מובן, הרמוני. איך ילדת את יום אחד באוקטובר? מי את? קודם כל.
וואי, איזה זכות באמת, תודה. ממש תודה על הזכות להיות פה. אני כן רוצה להגיד ממש מקצת, ממש מיליונית משבחה של הרבנית בפניה.
למה קצת? יש לנו הלילה צעיר.
בדיוק. אז אני אגיד, אני איך הגעתי לכתוב את הספר, זה קשור לזה שאני זכיתי להיות בשנתיים האחרונות עורכת ראשית של הוצאת מגיד, שזאת הוצאה שמוציאה ספרי הגות. זה הוצאת בת של קורן, קורן זה התנכים והמשים ו... וגם הרבנית מוציאה אצלנו רבי מחר היסטריים ומגיד. ואני שמעתי, אני אומרת מקצת משבחה, אני אגיד שני דברים. קודם כל שמעתי שהרבנית הייתה בשבוע הספר, אפרופו אנחנו מדברים פה, ואמרו לי, דיווחו לי על זה, כי נורא, אני נורא הצטערתי שלא יכולתי להיות באותו יום, ואמרו לי שתשמעי, זה פשוט מדהים לראות, כאילו יש פה איזה מגנט של אנרגיה, של חיבוק, של טוב, כאילו לא נותנים לה ללכת, וכל מי שניגשת וניגש פשוט, מקבל, אמור, ברכות וזה, ואני אומרת איך אנחנו צריכים את זה, ואני גם אספר על עצמי, אני חושבת שאמרתי לך את זה לפני כמה שנים, שלי הייתה תקופה, אנחנו פה מדברים על שבר, לי הייתה תקופה לפני כמה שנים של שבר מאוד מאוד גדול בריאותי, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, ברוך חופי חולים, ובתקופה הזאת אני עוסקת בעולם התורה, אני מלמדת תורה כבר שנים, ופשוט ניטל ממני, כמו אני אשווה כאילו, אבל באמת בלי להשוות, יש את המדרש על אותו המורה שהוא שכח את תורתו, כאילו שכחתי את תורתי, לא יכולתי ללמוד שום דבר חוץ מללמוד את תורת הרבנית ולהקשיב לשיעורים שלך. וזה באמת, זה באמת הציל אותי, באמת, באמת.
סגולה לריפוי, אפרופו זה.
סגולה לריפוי.
סגולות, הלכת.
נכון, נכון.
גולתה ועל ביתנתה.
נכון.
באמת, באמת. אחת ההוגות הגדולות.
יש, יש.
והספר הזה בעצם, עד כמה הוא אוריה ויאיר?
וואו, וואו, איזה שאלה יפה. את אמרת איך ילדת את הספר, נכון? עכשיו באמת, הרבה פעמים יש מטאפורה כזאת שסופר, אז הוא אומר זה כמו ילד. וזה כמובן בכלל לא נכון, כי אנחנו, אין מה להשוות, כאילו כמה שאני אוהבת את הילדים שלי, זה לא ישווה, אבל זה כן כמו לידה. זה כן כמו לידה. הספר הוא לא הילד שלי, אבל זה כן כמו לידה, במובן הזה שבאמת קודם כל יש, פה היה הריון ממש קצר של 4-5 חודשים, והוא יצא לאור, כאילו זה היה ממש... אני רק אגיד רגע איך זה קרה, אני בזכות הספר הראשון שהוצאתי, שקוראים לו מה את מבקשת, והוא נמצא פה, בלי, כאילו באמת העותק הכי מרתק בעולם נמצא פה, כי זה עם ההערות של הרבנית. אז בזכות הספר הזה שיצא לפני 3.5 שנים, שהוא יצא בהוצאת מגיד, אז נוצר לי קשר חם עם ההוצאה, ואז הם באמת פנו אליי להיות, התפנה שם, היה צריך עורכת ראשית, אז אני עורכת ראשית של הוצאת מגיד כבר שנתיים, והרב רובן ציגלר, שהוא ראש ההוצאה, בשבוע אחרי היום הנורא הזה, הוא שלח לי מייל, את המייל אני קיבלתי במצב צבירה של טישואים במיטה, כאילו זה מה שעשיתי בחודש הראשון, ובמייל הוא אומר, אני רואה שהסיפורים האלה מעניקים איזשהו חיבוק, איזושהי נחמה, ואני רוצה שנוציא ספר כזה, ודווקא אני לא מהתחום של, זה ספר פרוזה, זה סיפורים, זה ממש כאילו מי שתקרא אותו, אתם תרגישו שזה, זה קודם כל סיפור. עכשיו, זה שזה קרה באמת זה פשוט מטורף, אבל זה קודם כל ספרות מדהימה בעיניי, כאילו מה שקורה בספר הזה. ולכן אני פניתי ליאיר אגמון, שהוא סופר והוא כותב, והוא יודע לכתוב מאוד רגיש, והוא איש תיעוד, הוא עושה קולנוע תיעודי. אני אגלה לכם בספוילר שעוד מעט גם יהיה סדרה הלילתית שלו. אתם ממש רוצים לראות אותה, קוראים לה שיטפון. אבל והיא עוסקת בנחל צפית.
והטרמפיסטים הברסלבר, אתם חייבים לראות.
נכון, הטרמפיסטים הברסלבר. לא, זה ממש חובה, ממש. תחפשו את זה, כאילו ביוטיוב, בכאן, תחפשו את זה. הטרמפיסטים 7, עם הפרק של הברסלבר. זהו, אז אני אומרת שפניתי אליו, והוא באמת התחיל לעבוד על הספר, אבל רק אחרי איזה חודש או חודש וחצי, הוא אמר שקשה לו לשאת לבד, והוא הציע לי להצטרף ככותבת. אז זה ממש היה, ממש נקלעתי לזה, זה היה מדהים. ולמה זה כמו לידה? כי בלידה אנחנו חייבות לעשות איזשהו משהו מאוד מאוד מאוד, באמת פלאי ופרדוקסלי, שאני לא חושבת שהצלחתי אי פעם לעשות חוץ מבלידה, בלידות שלי, שזה להתבטא לחלוטין ולהיות נוכחת לחלוטין באותו רגע, נכון?
מדהים מה
שאת אומרת. וזה מה שקורה בספר הזה, כי בשונה מהספר פה, במה את מבקשת, ששם אני מדברת המון המון את עצמי ואת האידיאולוגיה שלי, של עולם התורה, איך שאני תופסת אותו. אבל בספר הזה אני חייבת פשוט להיות באמת צינור לגיבורים, כי מה שעשינו הם פשוט התראינו לנו ולצוות מראיינים, ולקחנו נגיד את התמלול ש... תדמיינו שתמלול זה נגיד 10,000 מילה, בערך שעתיים או שלוש ראיון, ואת זה צריך להפוך לסיפור של 2,000-3,000 מילה, למשל, זה עובר משהו וזה צריך להיות מאוד הקול שלהם, אז היינו חייבים ממש להיות צינור פה, אבל מצד שני להיות הכי, אני ממש הרגשתי שאני מתדבקת ברוחם של צדיקים.
וואו.
וכשהם באו לחתום בשבוע הספר, אמרתי לאנשים, הגיעו כמה גיבורים לחתום, אמרתי להם, תקשיבו, כשאני חותמת זה סתם נחמד, אבל כשהוא חותם, זה חתימה של צדיק, והספר הופך להיות קמיע. אני באמת מאמינה. כאילו, הוא הופך להיות שמירה. תשמרו את זה ברכב. יש לכם את החתימה של אייל אהרון, שהציל 60 ילדים. אז זהו, אז סליחה על הבירבור, אבל כן.
וואו,
זה הסיפור שלה.
בעצם, את קוראת גיבור, לאו דווקא למה שהיינו חושבים שהוא גיבור. גיבור זה אחד שהציל 60 ילדים, נכון. אבל יש פה גם גיבורים אחרים ש...
נכון, נכון. אז קודם כל יש פה... קודם כל חשוב לי לספר לכם שיש פה גיבור אחד שהוא לא הציל אף אחד. וקוראים לו הרב שחר בוצ'חק, מאופקים. אדם מדהים, סיפור מדהים. והיה לנו מאוד חשוב לכלול את הסיפור שלו, כי הוא אדם שיצא מהבית, יצא עם נשק, כשכולם... אגב, מה הגיבורים? הגיבורים הם תמיד האלה ש... הם תמיד האלה שעושים הפוך, הם האלה שיפריעו גם בשיעור, הם האלה שיעצבנו אותנו לפעמים, כי הם אלה שעושים הפוך, כולם נכנסים לממד, הוא יוצא. ככה זה הגיבורים.
וואו.
והוא יצא, ועם נשק וזה, ותוך כמה דקות נורה בירך, פציעה מאוד לא פשוטה, כאילו הוא ממש ממש, הוא מתאר, אנחנו הורדנו את זה בספר, אבל הוא מתאר מה זה כאב של פציעת ירי. אגב, חלק אומרים שזה לא כזה כואב, אבל אצלו זה ריסק לו שמה... את הירך, זה היה ממש, עד היום הוא משתקם מזה. והוא לא זכה להציל, אבל הוא עשה את התנועה של הגיבור, ומבחינתנו זה מה שחשוב. וחוץ ממנו, שזה סוג של גבורה שבעצם מתמקד בתנועה, יש פה למשל סיפור על שלמה רון, השם יקום דמו, שהבין שהמחבלים מגיעים. והוא עשה דבר, הוא אומר למשפחה שלו, תיכנסו לממד, תיכנסו לממד, תיכנסו לממד, והוא לא נכנס, והם לא יודעים מה הוא עושה. הם לא יודעים, הם לא מבינים למה הוא לא נכנס. הוא מתיישב על הספה בסלון, כדי שכשהמחבלים ייכנסו, יחשבו שהוא ערירי. הוא קשיש, הוא אדם קשיש.
וואו.
ואז הם ירו רק בו.
וואו.
שמע, אני יש לי צמרמורות מזה. אז זה באמת גם, זה גבורה ש... שמה זה בעצם הגבורה הזאת? מה זה?
אני חייבת לשאול אותך שאלה. כשראיתי שהספר הזה יצא, אמרתי לעצמי, וואו, עוד ספר שחיי המדף שלו נורא קצרים. א', כי הוא מדבר על יום אחד באוקטובר, וזה היה כבר, וב', לא בא לנו להיזכר במה שהיה. וזה מאוד מפתיע אותי שהוא הולך ומסגסג לו, נכון. ומקבל חיים משל עצמו. למה מעניין אותי? מה קרה?
נכון. זה כל כך מדהים. יש לי עם יאיר התכתבות, וגם אחרי זה שוחחנו על זה שבועיים לפני שהספר ירד לדפוס. הוא אומר לי, אוריה, איזה עבודה מדהימה עשינו פה. פשוט ספר מדהים, ספר חשוב, אף אחד לא יקרא אותו. ואמרתי לו, מה פתאום? ממש אחרי זה צילמתי מסך ופרסמתי את זה בפייסבוק, כשאני כותבת לו, מה פתאום? זה יהיה בכל בית בישראל. אבל אז הוא מסביר לי ש... הוא אומר לאנשים על מה הוא כותב, וכולם אומרים לו, וואי, אחי, איזה חשוב זה. לא נראה לי שאני אקרא את זה. כאילו, פשוט אנשים לא רוצים. עכשיו, בוא נחשוב רגע על לידה. באמת, מי מאיתנו עכשיו בא ואומרת, יאללה, יאללה, צירים, עוד פעם. כאילו, זה, אנחנו לא רוצות להיכנס לזה.
נכון.
אבל אני חושבת שאנחנו יוצאות, כאילו, כשאנחנו, אני אומרת שוב, גם על לידה וגם בכלל על שבר, נדבר בכללי על שבר. אם היינו כותבים ספר, תראו, שימו לב, נניח שהיינו כותבים ספר, שבו אנחנו מראיינים את האנשים שהביאו הכי הרבה שמחה לעם ישראל. אז היינו מראיינים את נטע ברזילי שזכתה באירוויזיון, והיינו מראיינים, אמרתי לפני כמה זמן, את הנבחרת שזכתה במונדיאל, אבל זה בכלל לא קרה, אבל נגיד איזה משהו כזה. את האלה שהמציאו את ווייז, את האלה שהמציאו עגבניות שרי, שבאמת מבחינתי הם הכי כאילו, הכי שווים. אמרו לי שהעגבניות שרי זה ירק לא מוצלח, כי אי אפשר לשים עליו מלח, כי זה נופל. סתם, לא משנה, אני אומרת, יש מה לשפר שם עדיין.
סוכריה.
אבל... סוכריה. אז היינו מראיינים אותם, והם היו אומרים, כן, אנחנו משפרים. לא, אז נגיד שהיינו עושים ספר כזה. האם על ספר כזה היינו מקבלים תגובות, כמו שאת אומרת, שאנשים אומרים לנו, אני לא יכולה לתאר כמה חוסן ותקווה ושמחה, כאילו אנשים אומרים, אני לא מאמינה שאני יכולה להרגיש כלפי היום הזה, הנורא הזה, כאלה רגשות של שמחה וחוסן ותקווה. ויש תגובה שמישהי כתבה לי שאני תמיד מצטטת אותה, אני מצטטת לעצמי אותה כל יום. היא אומרת פעם ראשונה שאני בוכה על הספר, על היום הזה, דמעות שלא שהן לא מרוקנות אותי, אלא הן ממלאות אותי. וזה בדיוק בדיוק מה שאני עברתי, כי אני לפני כן בכיתי חודש שלם דמעות שמרוקנות. וכשאת יולדת, את מתרוקנת, אבל את נהיית הכי מתמלאת. אני כאילו אומרת, המטאפורה של הלידה היא פשוט המטאפורה פה בעיניי. אז למה דווקא בסיפורים כאלה? למה לא בסיפורים על לזכות במונדיאל? אתם מבינים? אני חושבת שלא צריך לענות על זה, זה כאילו זה ברור, נכון? כאילו, זה לא ברור לי במילים, אני לא יודעת להסביר את זה. אני מרגישה את זה, שיש משהו במפגש עם השבר. אמרנו, שבר, ספר, שהמפגש הזה, כשהוא מצליח למרקר את האור ואת ההשגחה, ויש כל כך הרבה השגחה, אגב, תמדו לכם שיש הרבה גיבורים בספר, שאתם יודעים, הרבה דתיים, סביב השבעה באוקטובר, מתחילים להגיד איפה היה הקדוש ברוך הוא, וכאילו זה לוקח אותם לספקות באמונה. אני אומרת להם, תקשיבו לגיבורים שהם לא דתיים, כי אצלם הם אומרים, כאילו, השגחה, הם מתחילים להניח תפילין, כאילו, הם ממש, הם רואים את מה ש לפחות בחברה שלי פחות רואים אולי. אז...
אני אסתה טיפה בסוגריים, כי אנחנו לומדים את פרשת שלח לך, שבה הם היו אמורים לזכות בארץ המובטחת ופספסו אותה. ויש לך כתיבה בנושא הזה שהיא מטלטלת מאוד. ואני חושבת שזה הגות גדולה, לא מדוברת מספיק, שבה אוריה מבורך, הרבנית אוריה, אומרת, בנות, יש דבר כזה החמצה. הם מחמיצים את ארץ ישראל, צריכים ללכת אחר כך 40 שנה. מה את רוצה לומר כשאת אומרת לנו את הדבר המדחדך הזה?
המדחדך, כן, אני יצא לי קצת לכתוב. איזה מעניין שאת מעלה את זה. ותודה שאת מעלה את זה, זה אמיץ, את יודעת? כי יצא לי קצת לכתוב על העניין של החמצה. אני תמיד לוקחת את זה למקום של זיווג, שאפשר להחמיץ זיווג. ואני כותבת על זה בפייסבוק, ותמיד התגובות הן מתחלקות לכאלה שזה טלטל אותם, והם עכשיו עושים את הטלפון הזה שהם מפחדים לעשות לזאתי או לבחור או לבחורה. זה סוג אחד, והסוג השני זה כאלה שנורא כועסים, ואני מבינה אותם. שאומרים, למה עכשיו אני צריך ואני צריכה לכאוב את האפשרות שאולי החמצתי את הזיווג שלי? למה אני צריך להיכנס לחרטה שהיא לא עוזרת לשום דבר? ויש כאלה שגם טוענים, ומעניין מה את אומרת על זה, שזה בעצם דברי כפירה להגיד את זה. כי איך אפשר להגיד שמשהו קרה מהשם יתברך וזה החמצה של הזיווג? אז אין לי תשובה, כאילו, אני לא יודעת, מה, את רוצה לענות על זה אולי? מעניין אותי. אני כאילו, אני פספסתי. לא, אני יכולה להגיד שלמשל, זכינו עכשיו בשבת לפני שבועיים, שלושה, בשחרור של ארבעה חטופים.
נכון.
ואני כתבתי על זה גם, זה אחד הפוסטים שאמרתי על ההחמצה. שהגענו...
אני אוכלת בשיעור.
אני ארשום לך הערה ביומה. כן, בטח. אז כתבתי שבאמת זה מדהים, וזה רגע שעלול לבלבל אותנו, הרגע הזה. כי זה נראה לנו שהנה, מה שהשם רוצה שיקרה, קורה. או לא, מה שהשם רוצה שיקרה תמיד קורה, אבל הנה, מה שצריך לקרות, קורה. מה שאנחנו רוצים שיקרה, קורה. הנה, הקדוש ברוך הוא שוב מתגלה במלוא, באמת, כאילו, הכל ברור. אני חושבת שההשגחה הייתה ברורה. ואז, אבל מה אנחנו מפספסים? אנחנו מפספסים, זה נורא מדחדך, אבל אני אגיד את זה.
כן.
אנחנו מפספסים.
הם אוהבו דיכאון.
כן, ברור. שנועה ארגמני, אנחנו יודעים שאימא שלה רק לפני חודש התראיינה, ואמרה שהיא רוצה לראות את הבת שלה ולהגיד לה המון דברים לפני שהיא הולכת. ונועה ארגמני הגיעה כשכבר אימא שלה לא יכלה לראות ולשמע אותה. ידיים בחיים, אבל היא לא בהכרח ידעה בכלל שהיא הגיעה. ומה זה אם לא החמצה? שוב, שאף אחד לא אשם, חוץ מהשם, כאילו, אף אחד לא אשם בהחמצה הזאת. ועוד החמצה שאנחנו, אני לא יודעת כמה אתם יודעים, אבל החטוף
אלמוג,
אבא שלו, כמה שעות לפני, מסר את נשמתו. מה זה? ואני אומרת, רגע, הקדוש ברוך הוא נוכח גם פה, כי זה לא היה החמצה אנושית. אף אחד לא עשה מעשה בכוונה או בטיפשותו, כאילו החמיץ כמו הטמבל, הוא שלא מתקשר לחברה הזאת שהוא רוצה לצאת איתה, שהוא באמת טמבל שהוא לא מתקשר אליה שנתיים. אבל פה, זה אף אחד לא עשה. אז מי עשה את זה? השם יתברך, הוא ממש מראה לנו, יש החמצה. יש החמצה, זה כאילו זה אמירה, זה תיאולוגיה של ההחמצה.
כבר, זה השורה התחתונה.
אבל... למי להתקשר?
זהו, אבל אומרים איזה. אז אם יש החמצה, אז אנחנו צריכים, אני אומרת, שיוויתי החמצה לנגדי תמיד, לדעת שזה יכול לקרות.
שיוויתי החמצה לנגדי תמיד. החיים הם מאוד, כמו שדיברנו על זה, מאוד זה המוות, דדליין. יש דדליין בעולם, תספיקו, תגידו אני אוהב אותך, תגידו.
נכון, נכון, נכון.
עכשיו, אני רוצה לשאול אותך. שואלים אותי את זה הרבה לגבי איריס חיים שמופיעה כאן עם כל ההירואיות שלה. האם היא מעמידה פנים? האם היא ממציאה משהו כדי לנחם את עצמה? זה אמיתי? גבורה זה אמיתי?
וואי, וואי, וואי. זה אמיתי, זה יותר אמיתי, זה דווקא ספציפית במקרה של איריס חיים, אפשר פשוט לראות, אנחנו גם מכירים אותה ומדברים איתה. אני יכולה להגיד, אין, זה, יש הרי בחסידות קליפה וגרעין, זאת אישה שאין לה קליפה, רק גרעין, כאילו. מה שיוצא לה מהפה ומהלב...
זה פריבילגיה של חילונים, דרך
כלל. נכון.
היא תתקלקל תכף.
וואי, וואי.
היא מתחזקת.
אוי ובוי, אוי ובוי.
אבל יש לה את ה... ממש טוב.
אז לא, אז זה מאוד, זה אמיתי ממש. וזה אנשים עם... אגב, אני אגיד שליעיר, תראו איזה דבר מעניין. ליעיר היה מאוד חשוב, ולי בהתחלה היה קשה עם זה, לרגע, אבל אחרי יום כבר הבנתי את העניין. היה לו חשוב שכשנספר על הגיבורים, אז נציג גם צרדדים מורכבים שלהם. אם רוצים אני יכולה להקריא גם, אבל כן. כאילו אני לא יודעת כמה יש לנו אפשרות להקריא, אבל צדדים מורכבים. ו... אז למשל בסיפור של יונתן אלעזרי, סתם שזה דוגמה, למה אני מקריאה ספציפית ממנו? הוא אומר, למה יאיר רוצה להגיד את זה? כי יש לו איזה משפט שהוא אומר, את רוצה למצוא לי את זה בתוכן, אני פשוט לא זוכרת בעל פה איפה זה, אבל הסיפור של יונתן אלעזרי, שקוראים לו גם, השם שלו זה גם דוד המלך, ניצח את גוליית עם אבנים. זה בחור שיצא עם אבנים באופקים, אחר כך זה התחלף בסכין, ואחר כך הוא מצא נשק, עלה על הגג, ניהל קרב יריות, מנע הרבה, הרבה זה, ונורא כשהוא על הגג, וזה בחור מהיישוב שלי, מאלון שבות. ויאיר אמר שמאוד מאוד חשוב לו שהגבורה לא תדרוס את האדם. כי הרבנית הרגע שאלת האם זה אמיתי. בן אדם זה אמיתי. לפחות אצל יאיר, אגב, אני מאוד מתחברת לזה. בן אדם זה מילה נרדפת לאמיתי. אמיתי. אין. כאילו, אנושי זה אמיתי. וגבורה הרבה פעמים נראית לנו על אנושית, והוא אומר, לא, אני רוצה שתראו כמה שזה אנושי, וכמה שזה היו אנשים שהיו להם גם חולשות וגם התמודדויות. אמא של יונתן אלעזר, ישם מקום דמו, קוראים לה מרים, היא אישה מאוד מאוד אצילית, ממש. אני ממליצה לכם לחפש את ההספד שלה. זה הספד שרואים אותו ורואים מה זה באמת אצילות נפש גדולה. והיא אמרה לנו בהתחלה שמאוד קשה לה להתראיין לספר, היא ממש היינו צריכים להפציר בה בשביל זה. ובהתחלה לא הבנו למה, ואז היא הסבירה שהיא מרגישה שלוקחים את הבן שלה, שהוא היונתן שלה, היא קרא לו הקופיף שלי, ככה הוא היה שמור לה בוואטסאפ. כי הוא היה מטפס על כל מיני דברים, למה הוא טיפס על הגג שם לראות עליהם? היא מספרת, הוא היה מטפס, והוא היה ואומרת, האחים שלו היום, האחים שלו המגניבים האלה, הם בחו בלוויה ואמרו משהו כמו, כאילו, באיזשהו, כאילו, טיפש מטומטם, לא יודעת, המטומטם החמוד שלנו, כאילו, הוא היה הקופיף החמוד, טיפש המעצבן, אמרו, היא המעצבן אחד, למה? והיא אומרת, לוקחים אותו והופכים אותו לאיזה פלקט, לאיזה סטיקר של גבורה, וזה לא הוא, זה לא הוא. אז אמרנו לה, אנחנו נדאג שזה יהיה הוא. וישבנו הרבה זמן לסיפור יחד איתה, להפוך את זה להיות הוא. אז היא מספרת, אני אקריא ממנו קצת, זה באמת ילד מדהים, ממש, הוא נפטר בגיל מאוד, נרצח בגיל מאוד צעיר, והיא אומרת ככה, במשך רוב החיים שלו, יונתן, אגב, בספר יאיר אמר לנו מההתחלה, 4 עמודים, 5 עמודים ראשונים של הסיפור זה רק להכיר את הגיבור, אחר כך נשמע מה הוא עשה. במשך רוב החיים שלו, יונתן היה קטן פיזית, אבל ממש, ילד נמוך, בהיר, עם עיניים כחולות שובבות וחיוך שאי אפשר לפספס. יש אנשים כאלה שאי אפשר לחשוב עליהם בלי לדמיין אותם מחייכים. ויונתן, זה היה סימן הזיהוי שלו, החיוך הזה. זה היה הפקל שלו. הוא היה ילד טבע, ילד ג'ונגל כזה. מאז שאני זוכרת אותו, הוא היה מחובר מאוד לבעלי חיים. הוא גם היה צמחוני, הוא השתגע מזה שאנשים אוכלים חיות. והיו לנו בגללו את כל סוגי החיות שאפשר לגדל בבית, הכל חוץ מחמור. הוא שיגע אותי עם החמור הזה, אבל אני לא הרשיתי לו. כשהוא היה בן 8, הוא התחיל ללכת לחוג הישרדות. 5 שנים הוא היה שם. המדריך היה מלמד אותם איך לבנות מחסה, ובימים הכי סוערים של החורף הם היו נכנסים למחסה, מדליקים מדורה ומבשלים. זה היה מדהים. הישרדות זה אומר גם סכינים. היה לו עניין עם סכינים. תמיד הייתה לו איזה סכין בכיס. בגיל ההתבגרות זה תפס כיוון עוד יותר רציני. הוא קנה לעצמו סכינים, הוא היה מגלף אותם, יוצר אותם, אוסף אותם. אני קצת נלחצתי מזה. זה היה נראה לי כאילו כלי נשק, זה לוקח למקום של אכזריות. אני רוצה את יונתן המתוק הזה שלי, יונתן העדין. מה זה, לאן הוא נעלם? ובאמת היו לו 3 שנים קשות בתיכון. גיל התבגרות מאוד קשה. הוא הידרדר בלימודים, הוא היה תקוע בסמארטפון, הפסיק להיות צמחוני, נהיה קשוח כזה, אובר קשוח. זה היה מוזר, הוא כאילו עטה על עצמו מעטה של נוקשות ולוחמנות. כאילו התאמן בלהיות לא עדין ובלהיות לא רגיש. זה היה קשה, אנחנו פשוט לא הבנו מה קורה. בדיעבד, כשבעלי ואני שוחחנו איתו על זה, ניתחנו את זה איתו ביחד, והבנו, שימו לב, שזו הייתה הדרך שלו להתמודד עם התחושה הזאת, שליוותה אותו באותם ימים. התחושה שהוא קטן. הוא היה מאוד נמוך בתקופה הזו, וגם נורא קטן פיזית, ופתאום זה גרם לו לאיזה חוסר ביטחון בעצמו. הגובה, הוא ממש היה בוכה מזה מהגובה שלו, בגלל שהוא פיזי, ספורטאי, בריא, גבר כזה, הוא הרגיש שהוא לא נראה כמו שהוא מרגיש, והוא רצה להיות חזק. אז כל מה שהתקשר לחולשה, הוא הזיז מעצמו.
וואו.
וכל דבר של עדינות ורגישות התקשר אצלו לחולשה. אז הוא חי 3 שנים בתוך שריון, בתוך התחפושת, ואני בכיתי אז והתפללתי עליו, וכשהשריון הזה סוף סוף נשר ממנו, זה היה כמו גולם שיוצא ממנו פרפר.
איזה יופי.
ממש. אני חושבת כולנו עלולות להיכנס לשריון הזה, אם אנחנו לא מעיזות להיות חלשות. זה מה ש...
אז נהיה ג'אדאי, פתאום.
נכון.
עובר. יש איזה קטע בספר שאני שומעת את פס הקול שלו. אם אני לא טועה, אני לא זוכרת אם זה תצפיתנית או מישהי שהיא במדע, איך הקול שלה הולך ונהיה.
נכון.
בהתחלה היא אומרת, הצילו,
כן, הצילו.
הם מגיעים, ולאט לאט כבר היא אומרת, הם פה, הם נכנסו.
נכון.
ואתם מתארים את ההשלמה בקול, היא יודעת שהיא הולכת.
נכון, נכון. יש משהו בסיפור של עמית מן, שאת רוצה שאני אקריא את זה שנייה? שאני אקריא את זה רגע? שעמית מן, אתם בטוח שמעתם עליה, כי היא קיבלה המון ככה הכרה. אגב, זה אחד הסיפורים הכי טרגיים בספר, כי סיפרתי לכם על הגיבור שלא הצליח להציל אף אחד כי הוא נפצע. אני אגיד עכשיו באמת דבר נורא והיום. עמית הצילה המון אנשים במרפאה, אבל הם נרצחו. נכנסו מחבלים ורצחו אותם. ואת עמית, ורק אחד שרד בעצם. אחד ועוד מישהי שהתחבאה דווקא והיא לא נפצעה. אבל כאילו להבין, עכשיו עמית יש לה... יש לה באמת את הרגע הזה שהיא מקבל, היא כמו כולם, היא מתקשרת למעדה והיא אומרת, תזעיקו לפה, יש לי פה פצועים, ובהתחלה, הנה, אני תכף ככה אקריא את זה. אני גם לא זוכרת איפה.
הנה, 86.
כן. כי עם עמית אני גם הגעתי לאיזושהי תובנה מסוימת, שכולנו יכולות ככה לקבל. וזאת בחורה שהיא ממש אור, כאילו, זה נורא עצוב לקרוא, בוכים בסיפור הזה, אבל גם בוכים כי חבל על דאב דין, האור הגדול שלה, הייתה אמורה להיות רופאה, היא בגיל 22, היא הייתה מדריכת פרמדיקים, הכי צעירה בארץ. אז זאת מישהי שהיא באמת מבריקה, והיא הייתה מציירת על החלונות בבית שלה, את הגוף האדם, ולומדת רפואה בזמנה הפנוי, ופשוט, חוץ מזה שהייתה שרה מדהים, אז היא אומרת, אז הנה, בזמן הזה עמית גם עולה בקשר מול מדה. קיבלנו את זה, את השיחות, זה אחותה מספרת את זה. קיבלנו את השיחות של עמית עם המוקד של מדה, ואפשר לשמוע שם איך היא מתחננת. תביאו לפה אמבולנסים, יש לי פה פצועים שמתים לי מול העיניים. והיא מתארת להם את הפציעות של האנשים, והיא מתארת להם מה היא עושה, ואיך היא חובשת. והם עונים לה, זה עצוב לשמוע איך הם עונים לה, ממש בישירות. עמית אהובה. זה את לבד איתם שם.
וואו.
אין אף כוחות ביטחון שעונים לנו, ואין שום סיוע רפואי שיכול להגיע אליכם. לא אמבולנס, לא מסוק, את לבד איתם שם. תראי מה את יכולה לעשות. ואני חושבת שממש אפשר לשמוע בשיחה הזאת, בהקלטה, איך הקול שלה משתנה, ואיך הטון של הדיבור שלה זז כאילו ממצב של סימני קריאה, של צריך פה וצריך שם, למצב אחר של שקט, של הבנה ושל קבלה, שזהו, היא שם לבד, היא לא הולכת לקבל שום עזרה ושום סיוע, ומה שיהיה יהיה. ומה שאני אגיד, אפשר לקחת המון דברים מפה, מה שאני לוקחת מזה, זה את ההבנה שבעצם השיחה הזאת שעמית מן קיבלה, אנחנו צריכות האמת לקבל אותה כל אחת מאיתנו לדעת, זו שיחה כזאת, שבה יגידו לנו, זה עלייך. אין, זה לא על אף אחד. את לבד שם. עכשיו, אנחנו יודעים שבן אדם מגיע לאמת הזאת בדרך כלל רק כשהוא מת, כי למות אי אפשר למות עם אף אחד ביחד, נכון? אבל התובנה הזאת היא זו תובנה שבעצם מה זה נתן לה? עמית, לאן היא לקחה את זה? היא לא לקחה את זה לייאוש, היא לקחה את זה, אוקיי, אז היא התחילה...
לאחריות.
לאחריות, היא התחילה לחבוש, לאלתר שמה וזה לא שהיא לא, היא גם נשברה, היא כאילו הייתה גם, היא, היה לה, יש שיחות איתה שהם מתארים שהיא בוכה, והיא לא, זה לא איזה, כאילו שוב, היא לא. אבל היא בן אדם, והיא בוכה, והיא עדיין עושה את זה, והיא עדיין שם.
מדהים. מדהים. כמה שבועות זה רב מחר כבר?
וואי, זה רב מחר מההתחלה, זה 10-11 שבועות כבר, ב-10 הספרים הנמכרים בארץ, וזה היה 3 שבועות הספר הכי נמכר. והגענו, עכשיו ראינו בשבוע שעבר שעקפו אותו שני ספרים, הוא עכשיו מקום שלישי. המקום הראשון זה קרמל, של מאירה המדהימה, והשני קוראים לזה השקעות לעצלנים. אז אמרתי, וואי, עם ישראל חוזר לעצמו.
ממש ככה.
זה ממש, כאילו ברוך השם, כן, עם ישראל חוזר לעצמו, השקעות לעצלנים. אבל אני כן אגיד שבאמת, הוא גם קיבל, כאילו, הוא קיבל מהדורת זהב, שזה בעצם אומר שנמכרו 20,000 עותקים. אבל מה שזה באמת אומר, זה שבאמת זה אומר משהו על העם שלנו. אני התראיינתי עם יאיר לפני כמה זמן לאיזה ראיון ברדיו, והם אמרו לי, איך את כאילו מבינה את ההתקבלות של הספר שהיא כל כך מדהימה? ואמרתי להם, תקשיבו, אני לא יודעת מה להגיד לכם, אני פשוט מאוהבת בעם הזה. זה עם שיודע להכיר תודה ולהוקיר טוב, ולשאת עיניים על האנשים הנכונים, על הגיבורים. ואז התחלתי להגיד, אני מאוהבת בעם הזה, אחרי שירדנו מהשידור, יאיר אומר לי, כפרה עלייך, זה היה התחנה הכי שמאלנית בארץ. בא להם עם העם ישראל הזה, אני מאוהבת. אמרתי לו, מדהים, כאילו. אבל...
עשית לנו להתאהב בנו מחדש, להתאהב בכוחות שלנו מחדש. אני חושבת שנתת פה מקום, אנחנו באמת שומעים כל כך הרבה על החיילים ועל הלוחמים, ואת נתת מקום לאנשים רגילים במרכאות. כן. ונשים רגילות שלא שמענו להם. מה הפרויקט הבא שלך?
וואי. וואו. אז... יש המון פרויקטים של הוצאת מגיד, אנחנו מוציאים את ספרי הרב זקס, אנחנו מוציאים עוד מעט ספר של הרב אורי ליפשיץ, פשוט ספר חובה, קוראים לו, יקראו לו, שיחה על השאלה.
וואו.
ועל מה הוא מדבר? זה שיחה על השאלה. זה מיומנו של רב קהילה. הוא בעצם אומר, באו שאלו אותי שאלה, איך פסקתי, וזה שאלות כבדות משקל מאוד, אבל הכל כזה לא הלכתי כבד, אלא ממש מעניין. ספציפית, אני, ממש החלום שלי זה לכתוב את מה את מבקשת שתיים. זה הכל כתוב פה. אני צריכה זמן להוליד את זה, אבל בעזרת השם.
וואו.
ממש. נכון,
בטח. ספר מדהים. זה שאת כותבת בנקבה זאת עזה יפהפייה.
נכון, ולמדתי מהגדולות ביותר, מהגדולה ביותר שעשה את זה.
ובאמת אני כל כך רוצה להודות לך, מפני שהיא הבן אדם בערך הכי מבוקש על הבמות עכשיו.
וואו,
כי כל מקום רוצים אותה, ושתדבר על זה ועל הספר ועל הערך. תגידי, איך קוראים לסוגה, לז'אנר הזה? מה זה?
אז לז'אנר, זה ז'אנר שיאיר בעצם, אני חושבת שהוא המציא אותו. קוראים לזה פרוזה תיעודית. הוא בעצם לוקח, הוא עושה את זה לא מעט, הוא לוקח סיפורים אמיתיים של אנשים,
נכון.
ומשכתב אותם כפרוזה אמיתית שמספרת הסיפור, וזה השפה שלהם, וזה איך שהם אמרו את זה, אבל יש פה התערבות ספרותית. כל מי שתקרא תרגיש שמי שכתב את הספר הזה, מי שערך אותו, ידע לספר סיפור. והרבה פעמים הגיבורים עצמם ידעו לעשות את זה, ולפעמים היינו צריכים יותר להתערב ולספר את הסיפור, נכון?
אבל העניזות... והטון האופטימי זוהי, כי יאיר זה באמת הטרגדיה שתמיד משמחת אותו.
אני אגיד לכם עוד אנקדוטה.
ממש.
אוי, גדול.
זה כל כך נכון. זה כל כך מתאים לו לאהוב את הילד החלש הרזה, ואז...
וואי, וואי.
נורא אוהב את זה. זה יפה.
אז לא, אני אגיד לכם עוד אנקדוטה על יאיר. מי שתקרא את ההקדמה, יש שתי הקדמות, יש אחת למה ואחת איך. למה זה בעצם, למה כתבנו את הספר ואיך זה, איך זה התבצע. את למה יאיר כתב לגמרי לבד, הוא אמר לי, בואי, קחי, תשפרי, תוסיפי משלך. קראתי את זה, אמרתי לו, אני לא נוגעת בזה, זה מושלם. אמרתי לו, אני לא לומדת הרב קוק, לצערי זכור בהשכלה מאוד גדול, אני כן יודעת שהוא דיבר על נשמת האומה, ואני כן רוצה להגיד לך שאתה פה דיברת את נשמת האומה, ותקראו את ההקדמה ותראו. עכשיו, למה אני אומרת את זה? כי ראיתי אצלו באחד הפוסטים שהוא כתב עליי, הוא אמר, כתבתי ספר עם רבנית צדיקה וזה וזה. ואז כותבים לו בתגובות, מישהו כותב לו, עכשיו אני מבין מאיפה הגיע כל הרב נחמן, והוא מצטט שם דברים, תפילות, ואני מבין עכשיו מאיפה זה הגיע, ו... הוא לא יודע, לא כתבתי, שזה יאיר. יאיר הוא צדיק ממש, באמת.
ואת, ואנחנו אוהבים אותך ומעריכים את זה שהגעת מאזור כל כך מסוכן.
וואי, באמת, תודה, איזה מרגש.
וראו אותך עשרות אלפי נשים עכשיו.
וואי.
ברחבי העולם, אז תכירו. מתי זה מתורגם?
אז כן, אז נשים יקרות. הספר הולך לצאת ב... נכון. It's going to be out to be released in 3 months from now in English. And also ברומנית, גם. ויש דיבור כבר על יידיש. אתם לא מבינים? על קוריאנית. אני לא אומרת, זה עוד לא קרה. יידיש וקוריאנית וספרדית לא קרה עדיין, אבל יש דיבור על זה. צרפתית גם יש דיבור בקיצור. אבל אנגלית ורומנית בטוח, אז אם יש פה מישהי שנראה לי אולי את צריכה את הגרסה ברומנית סתם. סתם צוחקת.
ותכתבו בתרגום, אל תכתבו אוקטובר, תכתבו תשרי, תתרגמו גם את
זה. זהו, אז...
One day in תשרי.
כן.
ביידיש. אני רוצה תודה ענקית לאישה הגאונה הזאת.
תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.
תודה רבה.
שאלה של הבת שלה שקראה את הספר.
אני מניחה שלא כל הסיפורים נכנסו, אז היא שואלת אם
האם יהיה ספר המשך, הבת שלה שואלת.
ברור, יש מלא, לא, קודם כל לא בטוח שיהיה ספר המשך, אנחנו מאוד 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 מתלבטים על זה, זה תלוי בהמון דברים טכניים, זה מדהים איך בסוף הכל עניין של זמן ומשאבים, אז אנחנו מתלבטים, אבל כן אני אגיד שיש מלא מלא סיפורים שלא נכנסו לנו, הגיעו 200, תוך יומיים התחקירן שלנו הביא לנו איזה 200 ומשהו, אמרנו לו תעצור, אז, וכל מי שהתראיין ורצה להיכנס, נכנס, לא היה מישהו שהתראיין ואמרנו לו, לא מתאים. כאילו מי שקיבל את ההזמנה והתראיין, אז הוא בספר, אבל לצערנו היו אנשים שלא היו מסוגלים אחר כך. היה אחד שהתראיין על אשתו, אישה, אני לא אגיד את שמה כי זה להגיד עליו, אני לא שאלתי אותו, אבל אישה באמת גיבורה וצדיקה ושהיא נרצחה בסוף בצורה קשה ואכזרית. והוא דיבר חצי ראיון ואחר כך לא הצליח להמשיך אותו. וזה פשוט כואב הלב. אבל
עשיתם דבר גדול, הנצחתם, אני חושבת, תקופה כל כך מוזרה בתולדות העם הזה. משהו שלא היה, ופתאום מהעם קמו כאלה גיבורים מדהימים. למדנו את ההספד של ללי דרעי שאמרה למנהיגים, תעלו אל העם.
יואו.
זה היה כל כך יפה.
וואי, אני צריכה לראות את זה.
ממש, הנה זה פה, תעלו לה. אז
יואו.
תודה רבה. תודה שבאת אלינו. תודה על הזמן היקר שלך.
מה, הזמן היקר שלך?
על החוכמה הזו. אני אוהבת אותך.
אני ממש אוהבת אותך.